שלום לכולם, אנחנו עומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק לפני פרשת ניצבים, סמוך מאוד לראש השנה, יום תקיעת שופר, יום תרועה, ואנחנו היום נקבל מתוך פרשת ניצבים עומק מיוחד מאוד גם לשופר ועוד. בואו נתחיל. דברים כפתת, אתם ניצבים היום כולכם. אז זה בעצם ברית שהקדוש ברוך הוא עושה עם ישראל, לעובריך בברית השם אלוהיך. ואחרי הברית הזאת, פתאום מופיעים פסוקים שמתייחסים למה קורה כשמפירים את הברית וכשיוצאים לגלות. ופתאום מדיבור על ברית בין ישראל להשם, פתאום הכל מתחיל להסתובב סביב ארץ ישראל. ואז אומרת התורה, ואמר הדור האחרון, ביניכם אשר יקומו מאחריכם, והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלוהיה, אשר חילה השם בה. גופרית ומלח, שרפה כל ארצה, לא תזרה ולא תצמיח. טוב, ראינו את זה לצערנו. ארץ ישראל הייתה שממה, ולא יעלה בה כל עשב כמהפכת סדום ועמורה. ואמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? שימו לב, שימו לב. אנחנו דיברנו על אתם ניצבים עם כולכם, לא ברכה בברית השם אלוהיך. פתאום זה הכל לארץ? למה לא על מה עשה השם ככה לעם הזה? הכל ארץ ישראל פתאום? על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מחורי האף הגדול הזה? ואמרו על אשר עזבו את ברית השם, אלוהי אבותם, אשר קראת עמם בהוציא אותם מארץ מצרים. ויתשם השם מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. טוב, אנחנו חשבנו יש פה ברית. תוכן של ברית, זה בטח תורה, מוסר, מצוות. ופתאום אנחנו רואים שהכל סובב סביב ארץ ישראל. אז ברור שזה לא זה שעולה לזה, אבל מה פתאום ארץ ישראל נהייתה הכוכבת הראשית? חכו באמצע הפרשה. ושבתה עד השם אלוהיך, דברים למד, מקור בית לפניכם. מה תגידו? ושבתה עד השם אלוהיך, תשובה. טוב, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך. ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוהיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוהיך ומשם ייקחך. קיבוץ גלויות. והביאך השם אלוהיך על הארץ אשר ירשו אבותיך וירישתה והיטיבך והירבך מאבותיך. שימו לב שגם פה בעניין של התשובה פה, זה הכל בשב וקיבצך על הארץ וכו'. אם כל זה לא מספיק, הפרשה האחרונה, הפסוק האחרון בסיום פרשת ניצבים, מקור ג' דברים למד, עידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. ואני ככה בדילוגים, ובחרת בחיים, עכשיו שימו לב, לאהבה את השם אלוהיך, טוב, לשמוע בקולו ולדבקה בו, מצוין, כי הוא חייך ואורך ימיך, לשבת על האדמה, אשר נשבע השם לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם. שמתם לב לגל הזה? איך הוא מתחיל? זה פשוט פסוק. כל פעם שאני קורא אותה, אני פשוט נדהם. ופה רבי חיים בן עטר, חיים הקדוש, פה הוא אומר שארץ ישראל זה מצווה כללית, כוללת כל התורה כולה. בוא נראה את זה עוד פעם. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ובחרת בחיים. לאהבה את השם אלוהיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך, לשבת על האדמה, אשר נשבע השם לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם. כאילו הכל לשבת על האדמה. כלומר, זה דבקות בהשם, זה חייך ואורך ימיך, לשבת על האדמה. טוב, אנחנו מגיעים לרמב״ם, הלכות מלכים, רמב״ם מופלא. פרק י' א' הלכה א' מקור ד' לפניכם. אומר הרמב״ם, המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה. מלכים שהם לא פרי יחצנים, חולמי חלמות עקומים, מעוותים, שמוכרים לנו לוקשים, אלא זה יחזור להיות מלכות בית דוד, שהקדוש על פי נביא, הקדוש ברוך הוא ימנה את המלך. טוב, הוא בונה המקדש, מלך המשיח, הוא מקבץ נדחי ישראל. וחוזרים כל המשפטים בימיו, כשהיו מקודם, יהיה פה משפט התורה, מקריבים קורבנות, ועושים שמיטים ויובלות, ככל מצוותה האמורה בתורה. וכל מי שאינו מאמין בו, מי שלא מאמין שיבוא מלך המשיח, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא חכה למלך המשיח, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו. זה מופיע בתורה. איפה? איפה בתורה יש מלך המשיח בתורה? אבל אנחנו מכירים, דרך כוכב מיעקב, קם שבט מישראל, אז אולי שם הרמב״ם מפתיע אותנו בצורה בלתי רגילה. בואו תראו. אומר, מי שאינו מאמין בו במלך המשיח, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה, ומשה רבנו שר התורה, העידה עליו, שנאמר, לא תאמינו, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך וגומר, אם יהיה נידחך בקצה השמיים וגומר וביאך השם. הפסוקים שלנו פה בניצבים. ואלו הדברים המפורשים בתורה, הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים. זה פשוט מדהים. הרמב"ם אומר, המקור למלך המשיח מן התורה, ושב וקיבצך, בוא נקרא את זה בלשון הרמב"ם עצמו, כן? ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך, אם יהיה נדחה בקצה השמיים, והביאך השם וכו'. קיבוץ גלויות. זה פה אצלנו פרשת ניצבים, המקור למלך המשיח מן התורה. אומר הרב צבי יהודה בשיחות לחומש במדבר, עמוד 314, מקור ה' לפניכם. אחד מיסודות האמונה מבוסס על הפסוק, ושב השם אלוהיך וקיבצך. מכאן שמשיח מן התורה, כמו שכותב הרמב״ם, ואז הרב צבי יהודה מצטט, את הרמב״ם בלכות מלאכים שקראנו הרגע. לרמב״ם אומר הרב צבי יהודה היה כוח מיוחד, לסדר את שפע הגמרא שהוא למעלה מן הסדר. הגמרא היא שופעת, היא. אז אתה יודע, אז מתחילים עם נושא, ואז נזכרים בסיפור על הרב ההוא, המורה ההוא, ואז עוברים לנושא ההוא וחוזרים לפה. עכשיו צריך לקחת כל הגמרא, לעשות סדר. כמו שהישיבות היו אומרים, הרמב״ם הוא סדרן, כן, הוא עושה סדר. אז זה דבר מדהים, אומר הרב צבי יהודה, שהרמב״ם היה לו כוח מיוחד לסדר את שפע הגמרא שהוא למעלה מן הסדר. אבל לפעמים קיימת בעיה למצוא את מקור ההלכה של הרמב״ם. מניין לו לרמב״ם שווה שווה קיבצך הוא ביאת המשיח. והנה, לפעמים בגמרא יש פגישה בין נגלה לנסתר. אומר, מבין לנו הרב ציוד הגמרא שיש בה איזה מין נסתר, והיא המקור לדבריו, לדברי הרמב״ם, זה בחולין סמך. אומר, למשל, לפרק השישי למסכת חולין, מוסרת לנו הגמרא ידיעה מדעית טבעית, על שריקת אשרקרק, מי שזוכר, עשינו על זה שיעור, שיעור הזה גם נמצא היום בתוך הספר אורות חיים, על חגים מועדים על פי דרכו של הרב קוק. אז כל אופן, על שריקת אשרקרק, ציפור שנקראת שרקרק. אם הוא יושב על משהו ושורק, אומרת שם הגמרא, במטר לעולם, בסדר, יבוא גשם. אמנם יש קבלה, מסורת, שאם בזמן שהוא שורק, הוא יושב בצורה לא משונה, אלא טבעית לו, כלומר, הוא לא יושב על משהו, אלא על הקרקע, זה סימן שמשיח בא, כמו שנאמר בזכריה, אשרקה להם והקבצם. עכשיו, כל הנושא של השרקרק, סגרנו שם בעניין של שיעור על השרקרק. אומר הרב צבי יהודה, כאן המקור לדברי הרמב״ם, שדעת הגמרא היא שקיבוץ גלויות, הוא ביאת המשיח. אבל הרב צבי יהודה הביא לנו מקור, מקור בגמרא לדברי הרמב״ם, אבל לא הסביר לנו מה העניין. כלומר, מה יש בקיבוץ גלויות שזה מלך המשיח? אפשר להבין, קיבוץ גלויות, חוזרים לארץ ישראל. אז זה מלך המשיח? למה? זה הגאולה, קיבוץ גלויות. כן, פשטות כן, קיבוץ גלויות. אבל נשמע יותר, כאילו, כל מה שיש במלך המשיח, קיבוץ גלויות. מה זה? מה זה? לא מובן. אז בכלל, כמו שהתחלנו, פרשת ניצבים מתחילה עם הברית, וישר עוברת לארץ ישראל. אחר כך יש את ושב וקיבצך באמצע הפרשה, והפרשה מסתיימת לאהבה את השם אלוהיך לשמוע בקולו לדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה. מה זה? מה מתרחש כאן? מה עומד, למה צריך ארץ ישראל בסיפור הזה? ולמה קיבוץ גלויות? זה משיח. עכשיו שימו לב, אנחנו בכל תפילת 18, מקור ו' לפניכם, מה אנחנו אומרים? תקע בשופר גדול לחירותנו, מה זה שופר גדול? וסנס לקבץ גלויותינו. אז באיזשהו מקום שופרו של משיח הוא שופר קיבוץ גלויות. ואולי גם השופר של ראש השנה הוא שופר קיבוץ גלויות? אז מה? מה, בכל ראש השנה רק מחפשים קיבוץ גלויות? ומה כשנגמר את הגלות? גם מקבצים גלויות. תקע בשופר גדול לחירותנו, בסנס לקבץ גלויותנו, וקבצנו יחד, מה זה הכפילות הזאת? אמרת בסנס לקבץ גלויותנו, מארבע כנפות הארץ לארצנו. מה זה וקבצנו יחד? מה זה וקבצנו יחד? צריך להבין. עכשיו, יש נאום שנתן מרן הרב קוק, שנת תפרש צדי ד' בראש השנה בבית כנסת חורבת רבי יהודה החסיד, שהיום זה ברוך השם בית כנסת רבי יהודה החסיד, כבר לא חורבה. ושם בנאום הזה, כפי שהוא מתומלל במאמרי הראיה, עמוד 268, שנקרא, מאמר שנקרא שופרות, מקור זין לפניכם, אומר הרב קוק שיש שלוש דרגות בשופרות של ראש השנה, או שופר של איל, זה הכי מהודר, או שופר של חיה טהורה, או אם אין ברירה, אפילו שופר של חיה טמאה. זה שלוש דרגות של שופרות. עכשיו, בדרגות אלה, המנויות בהלכה בשופר של ראש השנה, מקבילות הן לדרגות בשופר של גאולה. כלומר, חברים, כשאנחנו שומעים תקיעת שופר בראש השנה, בואו נבין שזה לא רק שופר של ראש השנה, זה שופר של גאולה. מה עומד מאחורי הדברים האלה? בואו נראה הלאה. אומר הרב, מהו לאמיתו של דבר שופר של גאולה? מה זה שופר של גאולה? אומר הרב, בשם שופר של משיח, כשאנחנו אומרים את הביטוי הידוע, שופרו של משיח, אנו מתכוונים להתעוררות ולדחיפה הגורמת לתחייתו ולגאולתו של עם ישראל. אתה אומר, מה זה שופר? אתה יודע מה זה שופר? המיית הלב הישראלי. שמתעוררת ונדחפת מפנימיותה באיזו דחיפה אלוהית שדוחפת אותה מבפנים לקום ולעשות גאולה. זה השופר. לכן הצליל של השופר הוא לא צליל כזה של איזה סקסופון או איזה קלרינט או איזה חליל צד, לא. הוא צליל פשוט, ככה, המיית הלב בפשטות הכי פנימית שלה. אומר הרב, שופר של משיח אנו מתכוונים להתעוררות, תעוררות הפנימית, הכלל ישראלית ולדחיפה הפנימית, הגורמת לתחייתו ולגאולתו של עם ישראל. התעוררות זו, ההתעוררות הפנימית, היא התקיעה המקבצת את העובדים והנידחים והמביאתם להר הקודש בירושלים. כשאתה שואל, מה קרה ליהודים בכל רחבי העולם? לא היה כלום, לא תקשורת, לא רשתות, לא חדשות, לא... איך פתאום בכל רחבי הגלובוס, כל הישראלים מתעוררים, כל היהודים הישראלים מתעוררים כולם לשוב פתאום לארץ ישראל. אומר אדוני, קיבוץ גלויות, זה לא פיזית, האונייה הזאת, לא יודע מה, הגלה הזאת. התנועה הזאת, התנועה היא, לא. זה התעוררות, זה שופרו של משיח. זה התעוררות פנימית, של דחיפה פנימית, שדוחפת את כל עם ישראל לקום וללכת לארץ ישראל. עכשיו ושווה כי בצחה, שזה המקור למלך המשיח, פתאום מקבל עומק עצום. ושווה כי בצחה זה לא טכנית. בואו, בואו, בואו לפה ואתם גם, הרי זה בכל רחבי הגלובוס. איך זה קורה? זו דחיפה אלוהית פנימית, זה ושווה כי בצחה, וזה שופר של משיח. זוהי ההמיה הפנימית הישראלית של הלב, וזה מה שאנחנו גם תוקעים בראש השנה, את אותה המיית הלב המתעוררת, השכינתית, תרועה מלשון רעיה, כפי שמביא רשי. כן? אז זה תרועת מלך בו, שנאמר פרשת בלק. כלומר, כמו הרעיה בשיר השירים, או רעי דוד, יש שם פרשנים, לא זוכר עכשיו מי מביא את מה, אבל כן? לשון של רעות, לשון של רעיה, לשון של התעוררות שכינה. אז אומר לנו פה מרן הרב קוק, התעוררות זו היא התקיעה המקבצת, את העובדים והנידחים והמביאתם להר הקודש בירושלים. היו הייתה בישראל בזמנים שונים, התעוררות כזאת, לדוגמה רבי יהודה החסיד, אם כבר הזכרנו אותו, וישנה גם כיום בחלקים וביחידים מישראל התעוררות ורצון שמקורם בקדושה, באמונה החזקה בהשם ובתורה, בקדושת ישראל ותעודתו, וברצון לקיים את רצון השם שהיא גאולת ישראל השלמה. זהו השופר הגדול והמעולה, רצון העם להיגאל מתוך הרצון הנעלה למלא את תעודתו הגדולה. זה נקרא תקע בשופר גדול, 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 גדול. שופר גדול זה התעוררות רוחנית, פנימית, נשמתית. אנשים קמים ואומרים, אנחנו צריכים לעלות לארץ ישראל לבנות מדינה כדי לגלות את אור השם בעולם. אם זה לא עובד, אז שם הרב מעריך להסביר, לא הבאתי את זה פה על הדף, בקצרה, שופר הכשר, זה התעוררות לאומית, נטו, להיות עם, מדינה, שיהיה לנו עם, מדינה, בית לעם היהודי. ושופר תמר, רחמנא ליצלן, שלא מברכים עליו, זה שם הוא כותב ואומר ב... שם הוא אמר את זה, בתפריש צדי ד' לטעותם, זה שנת 33, כן? הוא אומר את זה. אומר את, אם לא תעלו, מי שיעלה אתכם זה הנאצי, ימח שמו. צערנו לא הקשיבו לרב קוק, והגיע השואה נוראה. בכל אופן לענייננו, אנחנו בעצם מבינים, ששופר של משיח, תקע בשופר גדול, זו התעוררות שכינתית פנימית ממקור נשמת ישראל, שמעוררת תלבבות לקום ולשוב לארץ ישראל, ולכן, ושב וקיבצך, אפשר להבין שזה שופר של משיח, אז זה מקור למלך המשיח. כן? אז זה מאוד מאוד מעניין. עכשיו, כשאנחנו הולכים לתקע בשופר גדול לחירותנו, אז אנחנו רואים שם באמת, קודם כל, את קיבוץ הגלויות, בסדר, אבל רואים גם את הביטוי וקבצנו יחד. מה זה וקבצנו יחד? תגיד, קבצ שופר גדול לחירותנו, בסנס לקבץ גלויותינו מארבע כנפות הארץ לארצנו. מה זה וקבצנו יחד? יש פה איזה תוספת, צריך להבין אותה. עכשיו שימו לב לעוד דבר, שבשם הוויה, בסידורים שעל פי הבן איש חי, כן, סידורים הספרדים, סידורי פשט, הבן איש חי אמר לתלמידיו, מה לשים בסידורי הפשט? סידורים הרגילים שעמך מתפללים, מה לקחת מקבלה ולשים? אחד הדברים זה הניקוד של שמות הוויה לפי הספירה הרלוונטית. מאוד מעניין שבמקבץ, ברוך אתה השם, מקבץ נדחי עמו ישראל, בשם י' כבב כשם, יש קובוץ. ובכלל צריך להבין מה זה הניקוד הזה, קובוץ. אז יש איזה עומקים עצומים בריש מילין, אנחנו נוציא משפט, משפט. אומר לנו מרן הרב קוק ריש מילין על הניקוד קובוץ, מקור חטא לפניכם, מתקבצים כל הפזורים כולם, אשר בניצוצי החיים וההשגות, השאיפות, היי, הלו, מה קורה פה? לא מבינים כלום. אני מבין קיבוץ גלויות, זה לקבץ יהודים, להביא אותם מכל רחבי ההוויה, כל רחבי הגלובוס, להביא אותם לארץ ישראל. ממש, מכל העולם. אתה פתאום מדבר איתי על קיבוץ של ניצוצי חיים, של השגות, של שאיפות. אתם מבינים שהקיבוץ גלויות הזה הוא משהו עמוק מאוד. בואו נראה את זה ביחד רצוף. מתקבצים, אומר מרן הרב קוק, מתקבצים כל הפזורים כולם, אשר בניצוצי החיים וההשגות, השאיפות, האידיאלים והרצונות, הממלאות חללי עולמי עולמים, ונעשות חטיבה אחת קיבוצית פועלת. הרב מדבר בקובוץ פה, על קיבוץ של כל ניצוצות החיים, כל ההשגות, כל התורות, כל הדרכים בעבודת השם, כל השאיפות, כל האידיאלים, כל הרצונות, כל הטוב בעם ישראל, לחטיבה אחת, מאוחדת, בעלת חיטוב כלל ישראלי, עם ראש חץ שפניו אל הגאולה, להתגלות אור השם בארץ. והרב אומר, שימו לב, נעשות חטיבה אחת קיבוצית, פועלת. ככה פועלים, זה נותן עוצמות. בעוד מקום, בעולת ראייה, על אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, שאומרים בסוף תפילת שחרית, על הביטוי ורב שלום בנייך. אז למה ורב? אתה יודע, שלום זה מאחד שלום בנייך, אחדות, משהו. מה זה ורב? להפך זה ריבוי. אומר מרן הרב קוק, מקור חטא שורה שנייה, הריבוי של השלום הוא שיתראו כל הצדדים וכל השיטות, והתבררו איך כולם יש להם מקום. כל אחד לפי ערכו, מקומו ועניינו. כמובן, לא שיטה אחת תופסת את כל הנפח, כל שיטה תורמת את חלקה למכלול החטיבתי הכלל ישראלי הקיבוצי הפועל. אומר הרב ואדרבה, גם העניינים הנראים כמיותרים, או כסותרים, כן? יראו כשמתגלה אמיתת החוכמה לכל צדדיה, שרק על ידי קיבוץ כל החלקים וכל הפרטים וכל הדעות הנראות שונות וכל המקצועות החלוקים, דווקא על ידם יראה אור האמת והצדק ודעת השם יראתו ואהבתו ואור תורת אמת. על כן תלמידי חכמים מרבים שלום. אומר לנו הרב קוק, תלמידי חכמים מרבים שלום. זה לא זהות, הכל אותו דבר, לא. תביא את כל השיטות, כל הצדדים, כל השאיפות, כל הרצונות, כל האידיאלים, כל המחשבות, כל דרכי עבודת השם בעם ישראל, כל מה שנצבר. וגם אומר הרב קוק, ובאורות התחייה, כמדומני תזיין, כמדומני שם, רציתי להביא את זה, ומשום מה לא שמתי על הדף, שם הרב גם אומר שממש התחברו יחד, גם אומר אפילו דברי שטות, נחל היוצא, וירד לשיטים, לשון של שטויות אפילו. מה בכוון השטויות? כלומר שזה יחבר גם, אתם יודעים מה? מערכונים ישראלים. מערכונים טובים כמובן. אפילו זה. הכל צריך לחבר. הכל צריך לקבץ. הכל צריך לקחת הכל ביחד. עכשיו, בא הרב קוק בעדר העיקר, במאמר שנקרא מעט צורי, מקור חטא, זה 4 שורות מסוף הפסקה, בעדר העיקר מעט צורי, בעולם המחשבה המעשית שלנו, עיון ההלכה והתלמוד, כן, בגמרא וההלכה, שם יש לנו בית יוסף שקיבץ את הכל. הדעות כולן המוסכמות והבלתי מוסכמות להלכה כמובן נקבצו יחד. אומר הרב, בצד ההלכתי יש לנו בית יוסף, טור בית יוסף, שולחן ערוך רמה, קיבצו את הכל יחד. לא כן הוא גורל המחשבה העיונית. הוא אומר, בצד האמוני, בצד הלימודי הפנימי, שם אין לנו בית יוסף. ומי שעשה את זה בסופו של דבר זה מרן הרב קוק עצמו. ואומר הרב, לא זכינו עדיין לכנס במקום אחד בקיבוץ והתאמה את כל פזורי המחשבה הגדולה של כנסת ישראל שנגלתה בצדדים רבים בדורות שונים. שימו לב שאנחנו עכשיו חוזרים לתקע בשופר גדול לחירותנו. מה זה? התעוררות פנימית משיחית, שזו רוח של משיח שמעוררת את הלבבות כולם בפעימות פנימיות, כל דודי דופק מפנימיותנו, בתוך נשמותינו, דפיקות נשמתיות, קומו ונעלי ציון. זה קיבוץ גלויות, זה ושב וקיבצך, אומר הרמב״ם, זה המקור למלך המשיח. תראו כמה יפה, תראו כמה גאון הרמב״ם, איזה ענקיות, פשוט אי אפשר תאר את גדלותו, זה, אי אפשר תאר את האור הזה. אם היינו בארץ ישראל, הרמב״ם היה אחד הנביאים הגדולים ביותר של עם ישראל. בכל אופן, פה למדנו שיש תקע בשופר גדול לחירותנו, בסנס לקבץ גלויותינו, בסדר, וקבצנו יחד. וקבצנו יחד. אתם יודעים מה זה וקבצנו יחד? בדיוק מה שקראנו פה בריש מילין, בעולת ראייה, בעדר העיקר, ועוד רגע נקרא גם במאמרי הראייה. בדיוק מה שהרב קוק לימד. בדיוק כמו שהרב קוק הנהיג אותנו, אל תהיו לי קוקיסטים. תהיו קוקניקים, לא קוקיסטים. מה ההבדל? קוקניק הוא הולך בדרך של תורת הרב קוק. בסדר. קוקיסט הוא לומד רק הרב קוק. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים היום בכל מיני תנועות רוחניות למיניהם, אני נוקט בכוונה בלשון מאוד ארטילאית, כי לא רוצה לדבר על אף תנועה רוחנית מסוימת, הם לומדים אך ורק את התורה שלהם. כן? בוא נמציא. נניח איזו תנועה שנקראת תנועת קדושים. אז הם לומדים רק את התורה של הרב של קדושים. לא לומדים שום תורה אחרת. כשאתה בא לבתי המדרש שהולכים בדרכו של הרב קוק, אתה תמצא הכל. כל התנועות הרוחניות שיש בעם ישראל לדורותיהם, לגווניהם השונים, הכל, תמצא הכל, לומדים הכל, מתחברים להכל. בגלל זה גם הציונות הדתית היא ספק כוח האדם הכי גדול של כולם. אתה תמצא אותם בכל סוגי חסידויות, ספרדים, ליטאים, זה בכל מקום, גם ליכודניקים, זה אתה תמצא בכל מקום ציונות דתית, ספקים כוח אדם לכולם. למה? בגלל שהרב לימד אותנו ללמוד את הכל, להתחבר להכל, אז במילה אנשים חושבים שאין עמוד שדרה. ובמילה אפשר ללכת ו לשקוע בפרטיות כזאת, פרטיות אחרת, אולי להוריד את הכיפה, אולי לשים כיפה שחורה, אולי זה, כל הסוגים והמינים. וזה לא כך. התורה של הרב יש לה עמוד שדרה מאוד ברור. הפשוט העמוד השדרה הזה הוא מחבר את כל השיטות. למה? כי זה קיבוץ גלויות. זה אורו של משיח. אומר לנו מרן הרב קוק במאמרי הראי"ה עמוד 28, מקור ט' לפניכם, מאמר שנקרא תללי אורות פסקה ח'. כללו של דבר, אחדות המחשבה על ידי קיבוץ כוחותיה וכל זרמיה השונים. עוד פעם, אחדות המחשבה, לאחד את כל גווני המחשבה, על ידי קיבוץ כוחותיה וכל זרמיה השונים, היא המביאה לידי התאחדות הכוחות הממשיים והתארגנותם. אומר, תדע לך, אתה רוצה קיבוץ גלויות ממשי, פיזי, והתארגנות שלו כמו שצריך, קבץ את הכוחות הרוחניים. למה אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים? לכאורה מקובצים במדינת ישראל, ובכל זאת, מה שהולך פה, צריך הרבה הרבה ריפוי, צריך עבודה גדולה. למה זה ככה? בגלל שלא קיבצנו את כל השיטות, את כל התורות, את כל הכוחות ביחד, למקום אחד, בלי לטשטש, בלי למחוק, בחיבור אחד גדול שייצור חטיבה אחת גדולה. ואנחנו לא עושים את זה. כיוון שאנחנו לא עושים את זה, הכל צו לצו, קו לקו, פירודים שהשם יעזור. אנחנו צריכים לא רק קיבוץ גלויות מחוץ לארץ לארץ, ולא רק ההתעוררות של ושב וקיבצך זה מלך המשיח, שזה שופר של משיח, שופר גדול של התעוררות רוחנית גדולה. אנחנו צריכים גם להבין שצריך להיות וקבצנו יחד, וקבצנו אותנו יחד. זה לא קיבוץ גלויות מחוץ לארץ לארץ, זה קיבוץ גלויות רוחני. וזה מה שאומר פה הרב, אחדות המחשבה. על ידי קיבוץ כוחותיה של כנסת ישראל וכל זרמיה השונים, היא המביאה לידי התאחדות הכוחות הממשיים והתארגנותם. וכל אשר אנחנו סובלים מפגעי הדעות, יש היום הרבה דעות שהן חתיכת פיגוע, כן? כל אשר אנחנו סובלים מפגעי הדעות המתגלמות בחיים ובספרות, איננו בא כי אם מפני הפירוד של הרוחות המיוחדות, מפרידים בין המדינה לתורה, בין התורה לקדוש ברוך הוא, בין מוסר למצוות לקדוש ברוך הוא, ללאומיות, פירודים, פירודים, פירודים. אומר הרבי, מה אתה מצפה? כל אשר אנחנו סובלים מפגעי הקונספציה, אם תרצו, הדעות המתגלמות בחיים ובספרות, איננו בא כי היא מפני הפירוד של הרוחות המיוחדות, שכל אחת אינה חפצה לראות בשכלולה של חברתה, ואינה מתרוממת למצוא את אושרה, היא לא מתרוממת למצוא את האושר שלה, במזוגה עם כל הרוחות. כלומר, רוח לאומית, מה יהיה האושר של המדינה? כשהמדינה תתחבר עם התורה. מה יהיה האושר של התורה? כשהתורה תתחבר עם המדינה. מה יהיה האושר של שניהם? כשהם יתחברו לאמונה בהשם, למצוות, למוסר. או שלמות של כל הרוחות יחד, או שרחמנא ליצלן סובלים על שונאי ישראל. אומר הרב, אנחנו צריכים כל אחת מהרוחות האלה, אינה חפצה לראות בשכלולה של חברתה, ואינה מתרוממת למצוא את אושרה, את האושר שלה במזוגה עם כל הרוחות הנראות שונות ממנה, וחיבור צריך להיות בדרך חיבור אורגני, חיבור חיים ממש, המכיל בקרבו את אור החיים והשלום. ועלינו להשיב את כל הרוחות אשר נתפזרו אל מרכזם. שימו לב, שאלנו למה ארץ ישראל? למה ברית ברית, ואז ארץ ישראל, ארץ ישראל. ושב וקיבצך זה גם ארץ ישראל, וחייך וחמך לשבת על האדמה, זה ארץ ישראל. למה? פה הרב עונה את התשובה. אומר הרב, עלינו להשיב את כל הרוחות אשר נתפזרו אל מרכזם, לאסוף נדחי ישראל ונפוצות יהודה הרוחניים. מה חשבתם, אה? לאסוף נדחי ישראל, מה רגילים לחשוב? מהגלויות, בגלובוס, אומר הרב, לא, לאסוף נדחי ישראל ונפוצות יהודה הרוחניים, קודם כל. ומתוך קיבוץ גלויות הרוחני, יתעורר כוח הקיבוץ החומרי, להיאסף אספה אל אדמת הקודש, אל המקום המוכשר להוצאת האידיאלים כולם, במתכונתם, עם כל התוכן שלהם, מן הכוח אל הפועל. לא על ידי יחידים וכיתות, לא על ידי חסידות כזאת, מקובלים כאלה, זה כאלה, ליטאים כאלה, זה כל אחד, יחידים, כיתות, זה, ככה זה לא יעבוד. אומר, לא על ידי יחידים וכיתות, כי אם על ידי האומה, על ידי כל קהל עדת ישראל, אשר יציץ ופרח, איפה זה יקרה? בארץ חמדה. כי מציאות יצא תורה, דבר השם בירושלים. אומר הרב, תקשיב טוב, הרי הרמב"ם פירוש המשניות אומר, עם ישראל נקרא קהל, כשאתה אומר קהל, זה רק יושבי ארץ ישראל. כל היהודים בעולם הם יהודים, כולם. אבל קהל זה רק בארץ ישראל. כי אתה אחד ושמך אחד ומקיימך כישראל גוי אחד בארץ, אומר הזוהר אמור צדיק ג', בארץ הם אחד, לא בארץ הם לא אחד. כלומר, כשאנחנו רוצים את הקיבוץ גלויות, זה לא רק קיבוץ גלויות פיזי, זה קודם כל קיבוץ גלויות רוחני. הקיבוץ הגלויות הרוחני הזה, שיביא לקיבוץ הגלויות הפיזי, הוא כולו קשור בטבור לאור השכינה שבאדמת ארץ ישראל. בלי הארץ לא תוכל לעשות את זה. עכשיו שימו לב איזה יופי. כשאנחנו מגיעים לראש השנה, אנחנו קוראים את הפסוק, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא. תמיד. מראשית, כן, תמיד, סליחה, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, סליחה. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, תמיד. מראשית, תמיד עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. שימו לב, מה כתוב פה? בראש השנה, הקדוש ברוך הוא דורש את ארץ ישראל ועיניו בארץ ישראל בראש השנה. ושם הרש"י אומר, מה? הוא דורש רק אותה? כל העולם צריך ברכה וחיים וכו'. כביכול אומר רש"י, אינו דורש אלא אותה. ובדרישה שהוא דורש אותה, דורש את העולם כולו, את כל הארצות כולם. אז שימו לב. ביום ראש השנה, אנחנו פותחים את ראש השנה, לפחות ככה ספרדים והתימנים, גם היום חלק מהאשכנזים, פותחים את ראש השנה בפיוט אחות קטנה. למה הביטוי הזה כל כך חשוב? אחות קטנה. למה? אומר המדרש בראשית רבה, לך לך למתת אות ג' רבי ברכי הפתח, אחות לנו קטנה, זה אברהם שאיחה את כל באי העולם. הפיוט הזה מלא שם, זרים אוכלים נחלותיה, קומו נעלי ציון, סולו מסילותיה, תחל שנה וברכותיה, הכל שם זה מתייחס לארץ ישראל. אבל זה מתחיל אחות קטנה. כלומר, עם ישראל שנמצא פה למטה, במציאות הקטנה, המוקטנת, המצומצמת והמוגבלת, והוא מאחה, מאחה את הארץ עם השמיים, ועל ידי ההתאחות שלו עם השמיים, הוא מאחה את כל העולם אל אור השם. האיחוי הזה, זה ושב וקיבצך, זה קיבוץ גלויות. שאנחנו מאחים, ואנחנו חייבים ומוכרחים לאחות מחדש את כל עם ישראל. להפסיק את הפירודים, לחפש את הדרך לחבר את כולם ביחד, גם אם יש רוב שהולך לכיוון מסוים, צריך למצוא את דרך הזהב הזו שמחברת, שמאחדת, שמאחה את כל עם ישראל ביחד. וזוהי התשובה הגדולה לטבח הנורא שחווינו. אם הוא בא מתוך שנאת חינם, אם הוא בא מתוך פירודים נוראים, בלתי נתפסים שהיו בעם ישראל, הריפוי הגדול והתיקון הגדול הוא האיחוי, החיבור, אחות קטנה, ולכן זה דווקא בארץ ישראל, יום של תקיעת שופר, כשמתעורר הלב הישראלי בהמייתו, בהתעוררותו הגדולה, להתקבץ יחד, להתחבר ביחד, להתאחות ביחד, כדי לאחות את הארץ עם השמיים, ואת כל האור הזה אחר כך לאחות בו, את כל באי עולם, וכל זה על ידי האור והריבונות וההתיישבות בארץ ישראל. זה האור הגדול. של תקיעת שופר, הגר"א היה שמח כשתוקעים שופר. למה? אומר, ממליכים את הקדוש ברוך הוא. כשממליכים מלך, יש שמחה גדולה, נכון? אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, זה שמחה גדולה לכל העולם. צריך בתקיעת שופר להתמלא בהמיה נשמתית, פנימית, משיחית, קיבוצית, של קיבוץ גלויות, קודם כל קיבוץ רוחני של כל הדעות, כל הדרכים, לחבר את הכל ביחד כמובן, בכל דרך בוררים, מה לוקחים, מה לא וכו', אבל צריך לקבץ ולאחד את הכל ביחד, וקבצנו יחד. מתוך הקיבוץ הרוחני הזה, נבוא גם לקיבוץ גלויות ארצי ממשי, שלהביא את כל אלה שעדיין בגלות, ומדובר במיליונים של יהודים, ועל ידי זה אנחנו נזכה בעזרת השם, לאחות את כל באי עולם, כפי שעשה אברהם אבינו, שלשם כך הקים את האומה הישראלית, ונברחו בך כל משפחות האדמה, אבל זה מתחיל בך. קודם כל תהיה אתה, נהיה ישראלים, מחוברים למי שאנחנו, מה שאנחנו, נתאחה בתוכנו, ועל ידי זה נאחה את כל העולם כולו. חזקו ואמצו, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכם, לנו, לכל עמו ישראל.